שעה היסטורית. ממהפכה רוסית למהפכה עולמית. פרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על הצאר ניקולאי השני.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
עדיין ברוסיה?
עדיין, מפני שעכשיו נצא מרוסיה לעולם הגדול, וזה שציין את זה. אנחנו ברוסיה במצב מאוד לא טוב.
באיזו תקופה?
מלחמת קרים מסתיימת, ומסתיימת במפלה רוסית איומה.
כלומר, אנחנו במאה ה-19.
כמובן.
בוודאי, בסדר, לא כולנו יכולים...
מי שזוכר מה שהיה התוכנית הקודמת שלנו זוכר את זה.
אתה צודק, רשמתי את הנזיפה לפניי.
רגע, לא אמרתי את זה, זה רק כללי.
אז מלחמת קרים מסתיימת.
ואני אמרתי לך שיש שמועה שניקולאי הראשון התאבד. הרי הוא הלך, קפץ עם מפלה למפלה. ופתאום הוא הבין שהמשק הרוסי לא יכול לעמוד מול משק אירופאי. סוף סוף הוא הבין שהוא לחם בזה והיה צרפת ואנגליה. אמנם זה קרה בקרים, אבל הם באו עם הצים שלהם.
ולמעשה ניצחו אותו והיכו אותו פעם אחר פעם, בקרבות כן. חוזרים ונשנים.
ולא היה כל סיכוי שהוא ישפר את המצב, כי ברוסיה לא היו כוחות מספיקים. ונוסף לזה גם היה לחץ גדול בדעת הקהל. הרוסים היו מאוד מאוד קרובים לאירופה המערבית. השירים היו נוסעים כל שנה, לקחו מחנכים צרפתים, לילדיהם.
וכבר דיברנו לא פעם על הערצה ממש, כן. של האצולה הרוסית לשפה הצרפתית, לתרבות הצרפתית, והניסיון של ניקולאי לעצור את זה.
דרך אגב, כאן זה הדקבריסטים.
כן, בתוכנית שעברה.
כן, פרט מעניין מאוד, כאשר הדקבריסטים נאסרו, ניקולאי הראשון בא לחקור אותם, והם יצלו לדבר צרפתית איתו, כפי שהם רגילים.
כן.
אז הוא גער בהם, ואמר, מה זאת אומרת? אז הם לא מתביישים. אני אצל רוסי, ואתם אצלים רוסים. מה אתם את הצרפתית שלהם?
אבל זה לא ממש עזר לו. הוא לא הצליח לבאר את הצרפתית מתוך האצולה הרוסית.
לא, בכלל לא. דרך אגב, יש כאן דבר מעניין. המשורר הגדול של רוסיה, פושקין, היה ספוג תרבות צרפתית, לא מנע ממנו להיות המשורר הלאומי של רוסיה. הם לא בניגוד ואין ניגוד.
בוא נאמר שהרחבת הידע לעולם לא פוגעת. יכולה רק להעשיר.
לא, זה בדיוק. אפשר גם להשיג מסקנות לגבי יהודים, שהשכלה יהודית לא עומד בניגוד להשכלה כללית.
בהחלט. נחזור לרוסיה.
כן.
שם אתה אומר, רוסיה חבולה ומוכה אחרי מלחמת קרים. ניקולאי מתאבד, ספק מת בנסיבות אחרות.
הוא הייתי מזקנה אולי.
אולי מזקנה, זה גם קורה, לא הרבה במשפחת הצארים, אבל זה עשוי לקרות. מי תופס את מקומו?
לא תופס את מקומו, הוא מגיע למקומו.
מי מגיע אחריו?
אלכסנדר השני.
כמובן.
הבן שלו, ואלכסנדר השני היה אדם מאוד מאוד פתוח. קודם כל, כשהגיע לשלטון בגיל 38, כבר הוא החליט לשחרר את העיקרים הרוסים מן הצמיתות.
שזו החלטה מהפכנית, אנחנו כבר עוסקים כאן תוכניות רבות, עשרות רבות בשנים של כיפאון בהקשר הזה, כשכבר מתחיל להיות ברור שהצמיתות פוגעת ברוסיה ולא מאפשרת לה להתפתח, ולמרות זאת הצארים אחד אחרי השני משמרים את המוסד הזה.
אבל גם מהפלה באה עכשיו. מהפלה זה השיעור הטוב יותר. הם הבינו ש... משק בנוי על צמיתות, אי אפשר להיות מדינה קפיטליסטית, אי אפשר להתחרות עם אנגליה עם צרפת. אם כי דרך אגב, בעלת הברית של אנגליה וצרפת הייתה טורקיה, שהיא לא יותר מתחדמת, זה מפגרת. אבל זה, הנושא שלנו זה לא טורקיה, זה כמובן רוסיה. והתוצאה הייתה שהוא התחיל לחדש ולמצוא שיטות כיצד להביא לתל דמוקרטיה.
אבל אני מתארת לעצמי, עדיין בעניין הצמיתות, שזה היה מהלך קשה לביצוע. כלומר, האצולה ודאי התנגדה נחרצות.
איך את נחרשת? אז לא התנגדה, והיא חשבה שזה פנטזיה של הצער. הוא רוצה להיות מערבי, אבל כשהוא הבין שזה לא הולך, אז הוא לא הולך. אבל הוא לא, הוא התעקש.
לא ויתר.
הוא היה אדם עקבי דרך אגב. ולאט לאט הוא הכניס במוחות הרוסים שחייבים לפתור את הבעיה הזאת על ידי שיטה חדשה, למשל, מין פרלמנט, לא שלא יעיז להגיד את שמו, זמסטבו. כלומר, היו מרכזים עירוניים ששמתי לא דמוקרטיה, אלא בקירות חופשיות פחות או יותר, אבל תמיד הרשימות היינו לטובת העשירים. כן, זה הצוחקת, אבל הם בחושה.
אתה צודק, כן. הייתי צריכה לבכות.
וכאשר הוא הכריז על שחרור העבדים, הצמיתים, סליחה.
זה בסדר, זה בסך הכל די דומה.
כן. הוא קיבל את התואר צער הסבודי של צער המשחרר.
צריך להבין, הוא באמת שחרר כאן, מה, מאות אלפי?
מיליונים.
מיליונים של איכרים, שהיו משועבדים לבעלי האחוזות,
כן, השחרור לא מוחלט, כי אמרו להם, אתם יכולים לקנות את הדמות שלכם במשך 49 שנים.
זה חתיכת משכנתה.
בדיוק. והם שקעו בחובות, וזה לא כל כך קל. אבל איזשהו משחק פרלמנטרי כאן התפתח, וזה היה לטובת העניינים. סוף סוף הרוסים הבינו שיש עולם אחר. מעניין שהסופרים הגדולים שלהם, שהיו למעשה החלוצים של המחשבה הזאת, אשר נסעו כל שנה לחוץ לארץ, חזרו והודות לסופרים, נוצרה אותה אווירה שישרה את השינוי הגדול הזה.
מה הייתה לאלכסנדר השני רוח גבית מצד האינטלקטואלים הרוסים?
בדיוק, בדיוק, וזה דרך אגב. להביא את רוסיה, כלומר האינטלקטואלים יהיו אלה אשר יהיו החלוצים של המחשבות החופשיות, וכן הכנסייה שנאה אותם וטענה שהם לא רוסים אמיתיים, ושתמיד טוענים למי שיותר ומתקדם. הופיע גם ארגון אנרכיסטי מהפכני, הנרודנה ווליה, הרצון העממי, והם הגיעו למסקנה מאוד מרחיקת לכת, אי אפשר להתפשר עם הצער. יש לחסל את הצער.
אבל על איזה רקע זה מגיע? כלומר, הם רוצים לחסל את הצער כדי לכונן רפובליקה? הם רוצים לחסל את הצער כי הוא ביטר, כי אתה מתאר פה צער יחסית ליברלי, שעושה צעד עצום של ביטול עצמיתות, שמכניס דמוקרטיה.
זו דמוקרטיה, מפני שכל היה מוגבל לידי... ניצני
דמוקרטיה, חשיבה דמוקרטית.
חשיבה דמוקרטית, כן.
אז דווקא נראה שהוא אמור היה ללכת עם המהפכנים.
לא, ועוד משהו, ברטניאל. הצער הזה היה מאוד מאוד סובלני לגבי הפולנים. הפולנים היו הרי משועבדים.
כן.
הרי פולין חולקה בין אוסטריה לבין פרוסיה לבין רוסיה. ועכשיו הוא נתן זכויות מסוימות לחלק הרוסי שלהם, אבל הדבר המעניין ביותר זה שהוא היה מאוד מאוד ליברלי לגבי הפינים. ומעניין שכאשר הפינים, כלומר פינלנד,
כן.
הקימו לו פסל, הפסל הזה עמד במשך כל המהפכות, ועומד עד היום הזה. כי הם ראו בו, באמת, האדם שמעודד את הלאומיות הפינית.
אבל אם מוצר כזה מתקדם, כזה ליברל, למה המהפכנים רוצים לרצוח אותו?
הם רוצים יותר. זה כל העניין.
זה כל העניין, יש כאלה שיגידו בכלל במין האנושי. תמיד אנחנו רוצים יותר.
נניח. אבל מה שמעניין מאוד, עכשיו זה היה מין טירוף כזה, שאוכל זה בתנועה מהפכנית, להרוג בכל מחיר את הצער. הוא אי אפשר לדבר איתו, אי אפשר לשכנע אותו, אי אפשר להרוג אותו. אם כי השאלה הגדולה היא, אם הוא יהרוג, יבוא הבנו.
כן.
הדבר לא ישתנה.
אז מה הם באמת חשבו לעצמם? מה הם חשבו שיקרה אחרי שהוא ירצח?
קודם כל, עצם הסיפור של הרצח. זה היה תוכנית ארוכה מאוד. ודורות של מהפכנים ניסו לרצוח אותו. למשל, פעם אחת היה נגר, שנתנו לו לעבוד בו ארמון החורף. אבל הוא הביא כל פעם שקית אינמית, ומסתיר את זה, נתנו לו גם לישון במקום.
נגר יצירתי.
כן. הביא את הדינמיט שלו, ואז הוא ידע שהשר אוכל בשש וחצי, כאשר הוא גילה שכמות הדינמיט מספיקה.
כן.
אז הוא אמר לחברים שלו, אנחנו מקים היום. אותו יום, באותו ערב למעשה, היה אורח חשוב מאוד, זה נסיך גרמני. והוא איחר, והצער המתין, המתין, ופתאום התפוצצות עצומה. כל האגף, המון החורף, שם נמצא חדר האוכל, התמוטט.
והצער לא היה שם.
לא היה שם.
אז הוא ניצל בזכות האיחור המקרי של אותו נסיך גרמני.
של אותו נסיך גרמני, כן. ואחרי זה הם המציאו שיש לפוצץ את הרכבת הצער על ידי פצצות דינמית.
כן, אני רואה שהם באופן כללי מאוד חיבבו את החומר הזה.
כן, אבל מה קרה? הם טעו ברכבת. את צוחקת.
אני צוחקת כי בסדר, זה בוודאי, אבל יש לי תחושה שהם לא כל כך חזקים בתוכניות התנגשות.
לא, הם לא. סוף סוף אלה היו אנשים פשוטים.
כן, זה ניכר.
אמנם גם אינטלקטואלים, אבל גם אנשי העם.
בסדר, אינטלקטואליות היא לא סגולה לתכנון התנגשויות מוצלחות. הייתי מקווה לפחות.
לא, אינטלקטואל אפשר לדרוש ממנו איזושהי תוכנית יותר ברורה, וגם ההגשמה יותר מועילה. אבל זה לא הצליח.
אז מה, הם פוצצו קרון אחר ברכבת?
רכבת אחרת.
רכבת אחרת לחלוטין שהצער בכלל לא היה עליה?
לא.
ומתו שם, אני מתארת לעצמי, לא מעט אנשים, או ש...
לא, היו מתים כל הזמן. קמה גם ברוסיה, במדינה הרוסית, הקימו את הקנצלריה השלישית, כלומר, המשרד השלישי זה משרד הפנים, שהיה חייב להילחם במהפכנים.
קצת כמו, כמובן במקום אחר לגמרי, המשרד לביטחון המדינה, שהקים
בדיוק.
בוש אחרי 11 בספטמבר כדי להתמודד עם הטרור.
זה דומה מאוד, אבל מה קרה? ההתנגשויות המשכו. יום אחד, התברר שהצער טועה טעות גדולה.
כן.
כי בכל יום שישי הוא היה יוצא כדי לעמוד מול משמר הקיסר באותה שכונה בפטרסבורג באותה שעה.
כלומר, באופן עקבי הייתה לו פעילות ברורה וקבועה פעם בשבוע, במקום ידוע, בזמן ידוע, מה שהפך אותו למטרה נוחה יחסית להתנגשויות.
מאוד יחסית. כן. הוא היה תמיד נוסע במין חצי צבא היה מלווה אותו. היו גם קזקים שרחבו על סוסים והיה חזק שנסע על גג העגלה שלו, והיה כמעט בלתי אפשרי.
המטרה של כל הפעילות הקבועה הזו הייתה לפגוש עם, את העם, לבוא עם מגע עם
לא, זה למנוע את ההתנגשות.
לא, זה ברור לי, אבל ההגעה שלו לא, פעם זה, בשבוע.
זה היה, זה היה הזדמנות צבאית, מצעד צבאי.
מצעד צבאי, כן. כמו היה נוכח מצעד צבאי מדי שבוע.
בדרך אגב, באחד ההתנגשויות הללו, מה שדיברנו על זה, הייתה גם בחורה יהודיה מעורבת, גלמן, והתוצאה הייתה שאחרי 1882 התחילו הפוגרומים הרוסים, הפרעות.
סופות במדבר.
ואלה, אלה אשר למעשה יצרו את האווירה האנטישמית, אשר ילצה את היהודים לחשוב על פתרון אחר.
חובבי ציון למעשה הוקמו בעקבות הפרעות האלה.
בדיוק. כך שפתאום יש לנו כאן תוצאה לגמרי בלתי צפויה.
אז בעצם מה שאתה אומר זה שההתנגשות ההיא, היא למעשה, לא אבות אבותיה, כי אני מדברת בנקבה, אבל הם אימותיה של הציונות?
אבל זה מעניין, שזה קשור, משולב. הגיע הסוף, הסוף היה כאשר זרקו פצצה על המגלשה שלו.
אז ההתנגשות עם הגברת גלמן לא צלחה?
לא, כי היו הרבה התנגשות אחרות. אבל עכשיו באה ההתנגשות המחרת.
הסופית.
הסופית. כאשר זרקו פצצה, ולא קרה שום דבר. היו מתו כמה אנשים, אבל
כמה אנשים זה לא שום דבר?
לא, לא, אבל הצה לא מת.
כן.
והגלה שלו לא נפגעה. ואז הוא יצא לצאת כדי לראות אם אין חיילים פצועים.
טעות חמורה.
אבל היה עוד מתנקש שחיכים בפינה, וכאשר הצער יסע, הוא זרק את הפצצה, וההפוצצות הייתה כל כך אדירה, שלא רק הצער מת, אלא גם מתנגש. וזה כמובן נצא רושם גדול מאוד, ושלילי מאוד, על הצארביץ', כלומר, יורש העצר.
ברור.
אלכסנדר השלישי, שמיד, כאשר שמע מה שקרה, קרא את כל המסמכים של אביו. ואלכסנדר השלישי היה בכל מלכותו, אדם מאוד מאוד ימיני, מאוד מאוד ריאקציוני, מאוד מאוד אכזרי.
אגב, באיזה גיל הוא עלה לשלטון?
36. ואני מאוד הצטערתי שהגשר היפה ביותר של פריז נקראת אלכסנדר השלישי, לפני שכאשר התחילה הברית בין צרפת לבין רוסיה, וצרפת הייתה מאושרת שהיא עושה מן הבדידות הבלתי מסירה שלה,
כן.
צרפת הקימה גשר על הסנה בפריז, שהוא באמת הגשר היפה ביותר, מוסף, כולו עם פסלים, ועד היום הוא עומד לזה, עם כתובת שם ברוסית, אומרת שהנה למען הידידות הנצחית בין רוסיה לבין צרפת, הקימו לנו את הגשר הזאת.
ואתה אומר הגשר לא מגיע לו, מכיוון שהוא היה הפוך לחלוטין מאביו, אלכסנדר השני, והוא נקד במדיניות שמרנית.
מאוד שמרנית, וטען
בעצם ריאקציונית לאביו.
בדיוק, הוא טען שאבי היה חלש. ואבי היה שרוי באשליות לגבי אפשרות לשלוט כמו. ועוד מעניין שכאשר בתור הבא, והבן של אלכסנדר השלישי היה ניקולאי השני. ניקולאי השני היה מאוד מאוד פרו-אנגלי, והוא הלך לבקר אצל מלך אנגליה, ג'ורג' החמישי. וג'ורג' החמישי אמר לו, שמע נא, הוא דבר עם דיבור אנגלית.
כן, בדרך כלל מלכי אנגליה לא שוחחו בעברית.
כן, איפה תיקשתי את
זה? אז הוא אמר לו, שמע נא, באנגלית.
אני מלך קונסטיטוציוני, טוב לי, אני לא מפחד במהפכה, אין לי מריבות, אין לי שפרלמנט, יש עיתונות חופשית, ואין כל חשש.
ניסה לשכנע אותו ללכת בדרכו.
כן, אבל ניקולא השני אמר לו, כן, אדוני, בן דוד יקר, אבל אצלכם כבר הייתה מהפכה, והותיזו כבר ראשו של שעז הראשון, אבל עשינו לא. על כן, אנחנו חייבים להיות מאוד זהירים.
וצריך כמובן להסביר, מלך קונסטיטוציוני, מלך שלמעשה לא שולט על נתינים, כפי שאנחנו רואים היום
כן.
באנגליה, המלך הוא יותר בדרגת סמל.
סמל, בדיוק.
מאשר מעורב ממש בשלטון, בניגוד מוחלט למה שהיה ברוסיה, אז הצאר שלט ביד רמה.
עוד איך.
אבל הוא לא מחזיר בחזרה את הצמיתות.
לא, אבל התנאים היו כל כך מסובכים. והכל כך בזמן להמתין, והעיקרים היו חייבים לקנות את האדמות, ולקנות את הזכויות. למעשה זה היה אמצעי כדי להרגיע את האצולה.
אז הוא אמנם לא ביטל את שחרור הצמיתים להלכה, אבל הוא בהחלט עשה את זה למעשה. הוא הקשה כל כך על תהליך השחרור, שרוב הצמיתים נשארו משועבדים לאדוניהם.
קודם כל, יש לקח בחשבון, זה אלכסנדר השלישי, היורש, כלומר, הצאר החדש, אחרי ההתנגשות, לא רצה לשמוע על שום קדמה.
כן.
וזה מעשה, אפשר להגיד שההיסטוריה הרוסית הגיעה מן הצירה, והודות לצער הזה, שלא רצה לשמוע, ודרך אגב ירד על ההמון, ירד על הסטודנטים, ירד על מוסדות החינוך. כאן יש מקרה אחד, סטודנט אחד, שרצה להתנגש, בצער.
שוב להתנקש?
כן.
עכשיו באלכסנדר השלישי.
כן, אבל לא הצליח. הוא נאסר, נידון למוות, בוצא להורג. הסטודנט הזה היה אחיו של לנין, ולנין הגיע למסקנה לא בדרך זאת.
כן.
יש לארגן את הפועלים, אבל לא בצורה אנרכיסטית.
כלומר, לא אדם יחיד, בודד, או נגיד קבוצה קטנה שמנסה להתנקש בצער בלי תוכנית, בלי פעולה מסודרת, אלא ממש צבא מהפכנים.
ואז לנין, ששמו היה למעשה אוליאנוב, כתב ספרון בכותרת מה לעשות, סוד ילד. ושם הוא העלה את הרעיון היותר את מהפכנים מכל ההתנקשויות הקודמות, להקים מפלגה של מהפכנים מקצועיים, אשר הם לא יצלחו להתפרנס, אלא הם יהיו על חשבון מעד הפועלים.
כן.
מעד הפועלים יצריך להביא להם את אמצעי המחייה, כדי שהם יהיו פנויים למהפכה ורק למהפכה.
ולנין כבר פועל בתקופתו של ניקולאי השני.
כן.
שלמעשה יהיה הצער האחרון.
כן. ואז יש לנו פליחה גדולה מאוד בכיוון זה, ויש גם ספר מפורסם של גורקי, האם, המתארת כיצד אנשים פשוטים מאוד, כמו האם, שזה הייתה אמא של עיקרים ושל פועלים, שלא ידע לקרוא ולכתוב, תופסת את הגודל של המשימה המהפכנית, מתאגדת בתוך הקבוצה הזאת, ולמעשה, זה הקבוצה שהיא תבצע את המהפכה.
ועכשיו אנחנו כבר בראשיתה של המאה ה-20.
בדיוק. מה שמעניין מאוד זה שהתהליך הזה הגיע לרוסיה ומצא ביטוי בדמותו של בקונין. בקונין היה אציל רוסי אשר נשלח ללמוד בחוץ לארץ, ושם הוא ספג את הרעיונות המהפכנים. אבל הוא הגיע למסקנה מאוד מאוד מהפכנית, שיש לקשור את המהפכה הרוסית עם המהפכות של העמים אחרים, ותנועה מהפכנית כללית. ולמעשה מי היו המהפכנים האחרים? היו האיטלקים שמרדו נגד אוסטריה, והיו פולנים שמרדו נגד רוסיה, וגם הפינים.
אבל תנועה מהפכנית כללית זה רעיון מרקסיסטי של התעלות מעל הלאום והתאגדות של מעמד הפועלים שיביא את המהפכה.
עד כמה את צודקת, מפני שפרט אחד קטן מאוד מעניין. בקונין נסע לפריס, ושם נפגש עם יהודי בשם קרל מרקס.
מעניין.
כן, מאוד מעניין.
והם חלקו למעשה את הרעיונות שלהם.
בדיוק. והוא קיבל את זה, ולא קיבל את זה, כי הוא היסס, ועדיין לא היה כל כך מבוסס. אבל באופן כללי אפשר להגיד שזה היה המחשבה היסודית של בקונין, יש להתיר, לעשות ברית בין מהפכנים רוסים, מהפכנים פולנים, מהפכנים איטלקים, כל המזרח אירופה.
אתה מדבר על הפולנים ועל הפינים, שהם למעשה, המהפכה שלהם היא נגד רוסיה. היא זו ששולטת בהם.
כן,
אבל... האיטלקים הסיפור אחר, נכון?
נגד אוסטריה.
כן.
אבל כמובן את הברית בין אוסטריה לרוסיה, ככה שאפשר להבין שזה אותה חזית.
והוא מצליח באמת להגד בין המהפכנים השונים?
כן, כן. והוא היה קוסמופוליט, הוא לא הבין הבדלים בין העם, הוא ידע קודם כל כל השפות, היבר את כל השפות האירופאיות, וגם הרגיש טוב בכל חוג.
בצדק.
בצדק, כן. והוא למעשה שחר המהפכה הרוסית. הכל משתנה, והוא דאג לתרגומו של הקפיטל של קרל מרקס, כדי שהם יקראו את החומר והחבר, ולא יהיו כל כך מנותקים מן המציאות. זה היה הצד הגדול שהיה יציאת מן הגטו המהפכני הרוסי לאיחוד עם המהפכות הלאומיות של עמים אחרים.
אבל בקונין היה אינטלקטואל, לא היה לו תפקיד פוליטי.
בקונין היה אינטלקטואל, אבל הוא היה גם מאוד פעיל. ומה שהוא קנה את הרעיון של האינטרנציונל הסוציאליסטי.
כן.
כלומר, הקים גוף בינלאומי של מהפכנים. אשר יעזור אלה לאלה, ויוכלו להגשים את המהפכה הכללית. וזה, בשנה זאת, אפשר להגיד שהוא היה אדם מצליח.
ואיך הצאר מתייחס אליו? כי זו סכנה ממשית.
הצאר מתייחס רע מאוד, בקונין. עצם ההיסטוריה של בקונין זה הרפתקה אינסופית מרתקת.
אז אולי קצת ניכנס לנבחיה?
קודם כל הוא הוגלה לסיביר. הוא ברח מסיביר, הוא הגיע ליפן, מיפן הגיע לארצות הברית, מארצות הברית חזר לאירופה.
וצריך להגיד, כל זה בתקופה שאנחנו לא מדברים על מטוסים שמחכים לו כדי להעביר אותו ממדינה למדינה.
הם לא המתינו לו מכל מיני סיבות, אחת שלא ימצאו.
בדיוק. כלומר, כל המסעות האלה שאתה מדבר עליהן, מסעות שהתרחשו בתנאים לא פשוטים, לקחו זמן, מאמץ.
בינתיים הוא גם התחתן.
מזל טוב.
כן. עם בחורה מהפכנית מאוד.
כמובן.
אשר המצינה לו, וכל פעם נפגשה איתו בנקודה אחר של אירופה, ואז נוצרה מין אווירה כללית מהפכנית, שללא תאומה. וזה הזכיר כמובן מה שקרה בסוף המאה ה-18, כאשר אירופה כולה הייתה עצמאה לרעיונות מהפכנים מצרפת.
אז מסתובב ברחבי אירופה עם רעייתו המהפכנית?
לא. הוא נפגש איתה מדי פעם, הוא לא יסובב איתה.
הבנתי.
אבל הם קבעו נקודות פגישה שלקחו חודשים מאז שהם נפגשו. אבל אז נפגשו, היו כמה ימים יחד ונפרדו שוב.
סוער ורומנטי ללא ספק.
רומנטי אני לא יודע, סוער כן.
יפה, קיבלתי את התיקון.
ונוסף לזה פרט פיקנטי.
עד עכשיו זה לא היה פיקנטי.
לא. הצער הוציא את בקונין משורות האצולה.
הוציא אותו?
כן.
פשוט כך לא, מישל לא, אותו לא, מאצילותו?
הוא לא ראוי להיות אציל, לך לך.
אז זה מה שרציתי לשאול, מכל הסיבובים האלה באירופה, הוא חוזר לרוסיה?
מדי פעם.
ונותנים לו להיכנס, הוא לא, יכול להשפיע
זה
על...
זה כמובן במחתרת. וכאן מוצרת הדמות החדשה הזאת של המהפכן הבינלאומי, שאפשר תהיה דוגמה... ללנין ואנשים שיבואו אחריו. האווירה חדשה נוצרת באירופה, מנטליות חדשה, מסורת חדשה, מנהגים חדשים, ועל כן אפשר להגיד שכפי שסוף המאה ה-18 הייתה באירופה מהפכנית כן. מאוד, סוף המאה ה-19 היא גם כן מהפכנית.
אבל המהפכה הזאת תבוא לידי ביטוי בעוד מקומות מלבד רוסיה?
קודם כל, הודות לנפוליאון השלישי. נפוליאון השלישי היה דמות לא מוצלחת בהשוואה לנפוליאון הראשון, ואני כל כך לא מחזיק בנפוליאון הראשון.
אני שמתי לב שאתה לא מחזיק לא מהראשון ולא מהשלישי. לשלישי אתה קורא נפוליאון הקטן.
לא אני, ויקטור היוגו.
כאילו שהראשון היה...
בכל זאת.
לא, היה גדול עניינית, אבל מבחינת גובה אנחנו יודעים שהוא לא היה...
לא, אבל שער ניצחון שלו גדול מדי. בהשוואה לשער ניצחון... לטיני, רגיל.
טוב, מי שצריך לפצות על קומתו, לפעמים צריך לבנות מונימנטים גבוהים במיוחד.
ואז גם נכתב שיר אחד, מעניין מאוד, האינטרנציונל. ואני רוצה להגיד לך, שכאשר קראתי את התרגום העברי, הרגשתי לא טוב.
לא טוב?
מפני שזה לא מתאים. עם חליך, כן, שלונסקי כתב את זה בתרגומו. המקור הצרפתי הוא של אנונים, לא יודעים בדיוק מי חיבר אותו, כל מיני אנשים טוענים שנה, אני חיברתי, אבל הוא כולו זעם, כולו גיוס, כולו לחימה, והמנגינה היא מאוד מאוד יפה, מסחררת. טוב, אבל אפשר גם לעשות מהפכה בלי הימנון מהפכני.
אבל האינטרנציונל מקורו בצרפת ולא ברוסיה.
בצרפת, כן. דרבו לי דני לתאר, קומו מכוללי העולם, קומו מוכי הגורל, וכל זה, כלומר, יש שנאה גדולה מאוד, וגם קריאה לגיוס.
אולי כדאי שאתה תתרגם את האינטרנציונל בעצמך.
אחרי שלונסקי תרגם את זה, אין לי כוח.
אבל אולי נשמע קטע ממנו לפחות.
Debout, les damnés de la terre, debout, les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. Pour tirer l'esprit du cachot, soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud.
אז הרעיונות האלה המהפכניים מציפים את צרפת, מתחילים לחלחל לרוסיה, גם למדינות אחרות, ולנין הוא באמת זה שבסופו של דבר הביא אותם לידי מימוש.
מעניין מאוד שהחוג הזה המהפכני בפריס,
הקומונה הפריזאית.
לא,
עוד לא.
לפני.
כן.
בין הדמויות המעניינות ביותר נמצא יהודי אחד בשם איינריש היינה.
שוב יהודי.
כן. גם קרל מרקס היה יהודי דרך אגב.
כן.
Don't forget it.
אי אפשר לשכוח. לעולם לא אשכח. ואם אשכח, אני בטוחה שאתה תזכיר לי.
והוא גייס את ההתלהבות לא רק של הפועלים המקומיים, אלא הרעיון שלו היה שהעם מדוכא הוא גם כן עם פרולטרי מנוצל, ועל כן הפולנים שאין להם מולדת מפני שהיא חולקה בין שלוש השכנות,
כן.
או למעשה הפינים, הם עמים מפחנים, ויש להקים אגודה של עמים מפחנים.
אבל זה מעניין, כי הוא למעשה מחזיר את רעיון הלאומיות לתוך התפיסה המהפכנית ששוללת את הלאומיות. כי הוא אומר...
הצודקת, כן, האינטרנציונל.
כך שלמעשה מה שהיינה עושה זה מעניין, הוא בעצם מחזיר את הלאומיות לתוך החשיבה המהפכנית, אחרי שמרקס וחבריו ניסו לעקר את הלאומיות ממנה.
דרך אגב, מרקס והיינה היו ידידים, ויש תמונות המערות משפחת מרקס מבקרת משפחת היינה. שזה תמיד תמונות שהיו אותי מאוד.
בצדק רב. אבל אני מנסה להבין באמת איך זה מתחבר, כי אתה מדבר כאן על היינה שאומר, הבסיס למהפכנות הוא לא פרולטרי, הוא לא כלכלי, אלא הוא לאומי.
גם זה וגם זה. היינה היה אדם מאוד חריף. עד כדי חריף שהיום היה מאוד קשה לקרוא לאוניברסיטה של דיסלדורף על שמו, מפני שהוא לעג ללאומיות הגרמנית בצורה כזאת. אני רוצה לתת דוגמה. הוא מתאר נסיעה דמיונית שלו בגרמניה.
כן.
והוא מגיע להמבורג, ושם אילת העיר המוניה אומרת לו, אתה רואה שם את הפינה, את סיר הלילה, זה סיר הלילה של קארל הגדול, אתה לא יכול להגיד מה שראית, זה אסור. ואז הוא אומר, אני נשבעתי לא להגיד מה שראיתי, אבל לא נשבעתי לא להגיד מה שהערכתי.
אז הוא גם מוצא דרך לעקוץ את המוסדות הכי שמרניים והכי נחשבים.
קארל הגדול, של הגרמנים.
וגם עושה את זה בהומור.
הומור רב מאוד, וזה לא שכחו לו. יודע, תוקף אותה מורה חזיתית. מפחנים. אבל הלק שלו, למשל, הוא מתאר כאשר הוא עבר את הגבול, בא נערה שרה על ויתור חיי העולם הזה, על ויתור התענוגות למען יותר קדושה וכי תוהר, די ויתור. ולא, היא אומרת, מה הבחורה, מה את שרה, מה את מזמרת? העולם הוא חי, הוא יפה, הוא טוב, יש לנצל אותו, יש ליהנות ממנו. זאת הגישה של היינה.
מעניין. אנחנו מדברים כאן על היינריך היינה, אולי עבור מי שפחות מכיר, קצת לספר על האיש ועל פועלו.
הוא דמות מאוד מאוד חשובה. קודם כל, הוא נולד אחרי כיבוש גרמניה לידי נפוליאון.
גרמני, הוא גרמני.
הוא יהודי גרמני.
בסדר.
כן. והוא נשלח לבית ספר צרפתי. וזה הוא לא שכח. הוא ידע צרפתית מאז גיל נעוריו. והעלית צרפת. ועל כן, כאשר היה צורך לבחור בדת מסוימת, לבחור במקצוע מסוים, היו לו קשיים מפני שלא רצו לקבל אותו לאוניברסיטאות.
בגלל יהדותו?
בשל הדעות שלו.
בשל הדעות שלו.
כן. היו כבר יהודים שאיזשהו הצליחו להזדחל לתוך המוסדות. אבל היינה זה, הוא היה גם מאוד מאוד אנטי-לאומני. מדוע קמה ההתנגדות הזאת הגדולה אחרי מלחמת העולם השנייה לתת לאוניברסיטה של דיסלדורף שמו של היינה, היינריך היינה?
כן.
מפני שהיינה כתב שיר על הלאומיות הגרמנית, והוא מתאר את הקרב בין הרומאים לגרמנים, והוא אומר שהיה בוץ היום ונורא, הוא הלך לזה הקרב, וחשב, כאן קרה הלאומות הגרמנית ניצחה. גדול של נסטט, זיזיקתי איזם דרק. הלאומות הגרמנית ניצחה בדרק.
לא צריך לתרגם, דרק זה ברור גם בעברית.
זה לא שכחו לו, אבל לא אכפת לו את העניין הזה. ומעניין מאוד שהשפעתו על מרקס, והשפעתו של מרקס עליו, היו מאוד גדולים.
כן.
הם היו למעשה נפשות האחים, אפשר להגיד ככה. ועכשיו התנועה הזאת הופכת לתנועה סוציאליסטית. קודם כל, גם הפעלה הצרפתית במלחמת פרוסיה הצרפת ב-1871, כאשר למעשה השלטון הצרפתי המרכזי התמוטט, ובפריס ובסביבת הבירה קמה מין מדינה מהפכנית, הקומונה הפריזאית. שהיא הייתה מדינה קטנה, מפני שהייתה שולטת רק על של פריז.
כן.
אבל לנין כתב על הקומונה הפריזאית, אתם רוצים לדעת מה זה הדיקטטורה של הפרולטריון? הקומונה הפריזאית.
אבל בעצם רוסיה היא המדינה היחידה שבה המהפכנות הזו קיבלה ממשות ושינתה משמעותית את צורת השלטון.
כן, זה קצת יותר מאוחר, אבל הרעיונות הללו צמחו מחוץ לרוסיה.
כן.
החריפות שלהם, הלוחמניות שלהם, הדינמיות שלהם, לא היו מרוסיה. רוסיה למדה את זה מאירופה. היא התאימה את זה למצב שלה.
דיברנו על אלכסנדר השלישי, הזכרנו את הנוקשות שלו, את השמרנות שלו, ואחריו הגיע ניקולאי השני. מעבר לפגישה היא עם ג'ורג' החמישי שתיארת לנו, כן. איזה צר הוא היה?
רע מאוד.
רע מאוד.
הוא לא היה אדם רע, הוא היה אדם טוב, אבל זה עשה אותו צר רע מאוד. הוא לא הבין את התקופה שלו, הוא לא הבין, ונוסף לזה הוא היה חייב לסבול בעצמו מהפכות, 1905. כאשר למעשה גם בפטרוגרד, פטרסבורג, גם בערים אחרות, בפריס, קמו תנועות מהפכניות ומשטרים מהפכנים.
כן, אבל ב-1905 הוא מצליח לדכא אותם.
כן, הוא מצליח, אבל לא בקלות. למעשה, המהפכה השאירה זרם אדיר מאוד, שעכשיו הוא מחתרתי, אבל ידוע שהוא יפרוץ כל פעם, ועד עכשיו הוא באמת פרץ. כאשר רוסיה התהפכה במלחמת העולם הראשונה, וללא סיכוי, והיו נסיגות בכל מקום, במפלות, אז בא באמת עידן המהפכה. הוא היה שר חלש, וקודם כל לא הבין את המצב. אתן לכם דוגמה. הוא טען שהוא מנהל את המלחמה, שלא היה לו כל מושג, לא באסטרטגיה, לא בטקטיקה. מה הייתה התוצאה? התוצאה שהוא היה כל הזמן חי ברכבת. והרובד, כאילו הוא נותן עצות לגנרלים, אבל לא נתן כל עצה. נוסף לזה, אשתו, מריה פדורובנה, נשמה שהיא מזניחה את המדינה, שהיא לא מבינה, היא לא מספקת אוכל, היא לא מארגנת את אהבת המזון. וזה אחת הסיבות של המהפכה הגדולה שתפרוס עכשיו.
שזה מאוד מעניין, כי גם המהפכה הצרפתית הרי פרצה בגלל הרעב הגדול. בצרפת.
בדיוק.
והנה אתה אומר, המהפכה הרוסית הגדולה, גם היא בעצם פורצת על רקע של רעב של ההמונים, וחיים עשירים מאוד של המלוכה.
אני רוצה להגיד לך, בצרפת, אם את מזכרת כבר, כאשר הביאו את לואי ה-16 ואת מרי אנטואנט מוורסאי לפריס, הם צעקו, אנחנו מביאים את האופה ואת האופה, כדי שיהיה לכם מלא אכול. ככה שיש כאן כמובן פרק מדהים לכתוב על הקיבה והמהפכה.
על הקיבה וההיסטוריה בכלל. לא נחזיר את נפוליון והאמירה לגבי הצבא שצועד על קיבתו.
נפוליאון היה דרך אגב כישלון גדול.
בהחלט, אגב בהקשר הזה של הקיבה, מכיוון שהוא לא הבין שהמדיניות הרוסית שמונעת מחייליו מזון, בסופו של דבר תכשיל אותו.
אבל כאן פרט מאוד מעניין כדי להבין מה זה כוחה של הלאומנות.
כן, עזבנו את המזון, אני מבינה.
אחרי שנפוליאון גורש ונסע לאי אלבה, הוא חזר לצרפת, לבד. הוא למעשה במשך מה שהמשטר שנקרא 100 ימים, הוא השתלט לבד, בלי צבא, פשוט מאוד, הוא בא לקראת החיילים שנשלחו לאסור אותו.
כן.
והיה אומר, מישהו רוצה להרוג את הקיסר, הנה אני. וזה היה משהו מתאים, יוצא מן ההיסטוריה הכללית, משהו אגדתי.
ולכן העלינו אותו עכשיו מן האוב, אבל אנחנו נמצאים עדיין ברוסיה, והזכרת את משפחתו, את רעייתו של הצאר. היו לו גם עוד ילדים, וביניהם גם יורש העצר שסבל מהמופיליה.
כן, המופיליה שהוא ירש מן הקרובים שלו. והיא למעשה, הצארינה, לא רצה שהוא ימלוך.
הילד.
הילד. והוא היה למעשה הקורבן, מפני שהוא נולד, אחרי שארבע חיות שלו נולדו, וסחבו אותו בכל מקום, אם כי הוא היה נועד לצאת מן הצבא, לצאת מן בית המלוכה, ואימו רצה לשמור עליו מטעמי בריאות. זה לא הצליח.
לא הצליח לשמור על אף אחד שם מטעמי בריאות. כולם כן. בסופו של דבר נרצחו.
כן, ואני רוצה להגיד לך, עד היום לא יודעים מי נתן את הפקודה. יש שמועה שאומרת שלינין כתב את זה.
אבל אתה אומר שזה לא עומד בקדר אחד עם הספרון שהוא הוציא ובו הוא התנגד להתנגשויות.
בדיוק. ככה יש גם סתירה מאוד מעניינת, ואם יש עוד היסטוריונים שרצים לחקור את זה, הנה קר נרחב לפעולה.
בהחלט. אז מי ביצע את זה אבל? עזוב את הפקודה, אבל מי עשה את המעשה בפועל?
הם היו בבית אחד בסיביר, פתאום בא פקודה, לא יודעים מאיפה, שיש להרכז אותם במרתף.
את בני משפחת הצאר.
כן. ולא רק זה, גם המלווים, וכאשר הם ירדו למרתף, נפתחה אש עליהם, ואז כולם נרצחו, כולם נהרגו. אבל עד היום לא ברור מי נתן את הפקודה. לנין טען לא נכון שאומרים שאני נתן את הפקודה, וכל הפרק הזה לוטה בערפל.
אתה מדבר על הארמון בסיביר, אבל למה הם בכלל היו שם? הרי הם לא חיו בסיביר.
לא, חלילה. זה לא מקום נעים לך.
לא.
אחרי סן פטרסבורג. אבל אחרי שהצאר התפטר, הוא עבר לדרום רוסיה, ומרוסיה לסיביר.
רגע, ולמה הוא התפטר?
מפני שביום הבינלאומי של האישה, לא היה לחם בסן פטרסבורג, ואז אנשים שבאו לקנות לחם התמרדו. והצבא עשה יד אחת
עם הנשים המפגינות.
כן.
ועל רקע זה התפטר הצאר.
כן.
ומי בעצם אמור היה לתפוס את מקומו?
הייתה מועסה כאילו, אבל הייתה בלתי אפקטיבית. ולמעשה המדינה שקעה לאנדרלמוסיה.
אז בעצם המהפכנים לא הסתפקו בהתפטרות של הצאר ובמועצה שתופסת את מקומו, שזה צעד מדהים אחרי שושלת ארוכה, אלא החליטו גם לרצוח אותו.
מה זה מהפכנים? היו כמה עשיות במהפכה.
ברור, אז מישהו מתוכם שם הצליח להגיע לארמון בסיביר, שאליו ברחה המשפחה אחרי התפטרות הצאר.
לא ארמון בסיביר, בית בסיביר.
בית בסיביר, בסדר, אני מתנצלת. בית בסיביר שאליו ברחה המשפחה אחרי התפטרות הצאר, ושם ריכזו את כולם במרתף וירו בכולם.
כן, אבל לא ידוע מנתנת הפקודה עד היום.
כן, והזכרתי קודם את הסיפור על שתי בנותיו של הצאר.
כן, שתיים, כן.
שהצליחו להתחמק.
לא, יש אגדה.
אספר, מה אומרת האגדה?
האגדה, מפני שהיו כמה נשים שטענו, אנחנו בנות של הצאר.
אחרי כל הסיפור הזה.
כן, ומה שמעניין, האחת לא ידעה לדבר רוסית. ואמרו לו, איך אתה, הצאר לא יודע רוסית? אז היא אמרה, כן, נשבעתי לא לדבר רוסית, אלא... אם אני אחזור להיות נסיכה.
אבל הן היו רק מתחזות.
בוודאי.
למעשה כל בני המשפחה חוסלו באותה תקרית.
כן. אם כי היום יש טוען לכתר במשפחת רומנוב.
היום יש טוען לכתר?
כן. בן דוד, בן דוד, בן דוד, בן דוד.
שרוצה לחדש את משטר הצרות ברוסיה?
מישהו פרטי טוען...
לא, כי בסדר, פוטין, אפשר לטעון עליו שיש בו חידוש של חלק מהנהלים שהיו נהוגים אז, אבל בכל זאת קשה לי להאמין שרוסיה תבחר צאר חדש.
אני רוצה להגיד לך, אני גדלתי בצרפת, אבל הסביבה של הוריי היו רוסים.
כן.
מן המהפכה. והיה עיתון רוסי יומי וספרים רוסים. היה רוסיה בגולה. ובעיתון, בדף שמשקף את המתרחש ברוסיה, הכותרת הייתה תם גבלה רוסיה, שם איפה פעם הייתה רוסיה. אבל הם היו בטוחים שהם חוזרים. והם דיברו עם הוריי, והוריי אמרו לי, הם חיים באשליות, אין אפשרות כזאת.
אבל אולי גם היום אתה אומר, יש כאלה שחיים באשליות דומות.
אולי יורשים של יורשים של יורשים. סוף סוף אפילו יש טוענים לקטע צרפת.
Thank you.
שעה היסטורית. ממהפכה רוסית למהפכה עולמית. פרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על הצאר ניקולאי השני. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, עדי רוזלי, אור אנצר, אלון עיני ורפי קופפר. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים מאת המלחינים רימסקי קורסקוב, מוסורגסקי ורוג'ר ווטרס. כמו כן, הושמעו קטעי מוסיקה מן המהפכה הצרפתית וקטעים בביצוע תזמורת הצבא האדום.